רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.
יפו סיוע יר, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
יום המאבק, יום החודש, יום המאבק למניעת אלימות נגד נשים. היום מתקיים ב-25 לנובמבר, אבל אנחנו מציינים את זה החודש, חודש נובמבר. גם זה החודש שאנחנו שנה, גיל, אנחנו שנה משדרים את התוכנית הזאת. אז יש לנו
מזל טוב לנו.
פחות או יותר, יום הולדת שנה. יופי, אנחנו שומעים גם את התינוקת החדשה של האורחת שלנו היום, אילנה דב, עורכת דין אילנה דב, שתדבר איתנו היום על אלימות כלכלית. שלום אילה, מה שלומך?
בסדר, בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, גמור. אני רק אציג את עצמי, אציג את אמצעי ההאזנה ונצא לדרך. אוקיי, אז נקודת השוויון עוסקת בכל מה שקשור לשוויון מגדרי ומגזרי. אני עורכת דין נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוצד לגישור של ויצו ישראל, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אתם יכולים להזין לתוכנית שלנו ולצפות בה באתר שלנו www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם הטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. אז אילה, אני רוצה להתחיל בזה שעכשיו, בדוח שפרסם, דוח האלימות שפרסמה ויצו, הדוח השנתי שלה, אומר שבשנה החולפת תועדה עלייה של 315% במספר פניות בנושא אלימות בין בני זוג, ובתקופת הסגר הראשון הייתה עלייה של 300% במספר הגברים שפנו לקו הגברים של ויצו, שמסייע לגברים מכים לצאת ממעגל האלימות. דיברנו החודש על אלימות טכנולוגית שפרצה לחיינו בשנים האחרונות, והיום אנחנו נדבר על האלימות הכלכלית. אז אני רוצה לדבר על אלימות כלכלית איתך, כי יש לך הרבה ניסיון בתחום, ואת רואה את זה בשטח. אז שוב שלום, אילן אדב, ובואי תספרי לנו, מה זה אלימות כלכלית?
אוקיי, אז נתחיל קודם כל, אני אענה על הדוח של ויצו, שאנחנו רואים שבאמת הקורונה הייתה תקופה של הסלמה באלימות. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה. הלחץ, בתוספת הלחץ הכלכלי, הקשיים הקיומיים והמציאות שבה נמצאים ביחד 24/7, הובילה, אם טוענים את זה גם היום במשרד החינוך, הובילה לפרץ של אלימות שאנחנו עוד לא יודעים לעמוד אותו. לצד זה, אנחנו, אלימות היא תופעה שהיא לא חדשה והיא לא היום והיא לא מהקורונה. ואנחנו פשוט מגלים את המימדים של התופעה הזאת ואת האספקטים שלה בכל מיני דברים שונים, והיא עושה אדפטציה. כך שאם פתאום האינטרנט הפך להיות נגיש לכולם, אז אנחנו רואים שגם יש שימושים ומופעים של אלימות באינטרנט.
שזו אלימות הטכנולוגית.
שזו האלימות הטכנולוגית שדיברת עליה. כן. אבל בעצם האלימות לובשת פנים רבות ומתאימה את עצמה לחיים שלנו, לצערי. עכשיו, אלימות כלכלית היא פשוט עוד מופע של אלימות. המטרה שלה היא מטרה פסיכולוגית, נפשית של שליטה. ולכן אין משמעות לרקע הסוציו-אקונומי. הרבה פעמים שבאים ושואלים, רגע, האם זה לא קורה במשפחות שהן עמידות כלכלית? זו תשובה לא נכונה, כי זה קורה בכל המעמדות, בכל המשפחות, כי האפיון הוא אפיון של התעללות, האפיון הוא אפיון של צורך, של שליטה. ולכן זה לא משנה מאיפה מגיעים. היה איזה תיק מאוד מתוקשר שהגיע לתקשורת של דוגמנית מאוד מפורסמת עם בעלה, איש העסקים העמית, שהיא טענה שהיא סבלה מאלימות כלכלית. אנחנו לא ניכנס לפרטים של מה היה שם, ואם זה אלימות כלכלית.
תראי, אני מכירה באופן אישי בחורה שהייתה נשואה למיליונר, והיא בעצמה הייתה בעלת חברה ובעלת אמצעים, ואחרי שהם התחתנו, אז פתאום זה היה, ונולדה הילדה, אז היה, אוקיי, הילדה לא שלי, אני לא מממן את האוכל לילדה. או את רוצה מנקה שתעזור לך? אז אני לא מוכן. קודם נראה שאת יודעת לנקות, ואחר כך נביא מנקה. או כשהייתה הולכת לעשות קניות, אז הוא היה אומר לה, אני הייתי קונה את זה יותר בזול. זה לקח לה שנתיים להבין שהיא חיה בעולם של שליטה ומצוקה, אבל בסופו של דבר היא באמת ביקשה גט, וזה התאפשר לה, כי פשוט היה לה את היכולת להתחיל מחדש.
כן. קודם כל, אני מתנצלת על הרעשי רקע שיש לנו.
אז זהו, אם את צריכה, אם את צריכה הפסקה, אז תגידי לי, אנחנו נשמיע שיר ואנחנו נחזור.
לא, זה בסדר. אני בחופשת לידה עם תינוקת בת חודשיים. היה חשוב לי בכל זאת לעלות לשידור, כי זה משהו שנוגע לעתיד גם של הבת שלי ולעתיד של החברה שלנו.
בהחלט.
ואימהות ואימהות בחופשת לידה, זה חלק ממה שחוויית הטיפול שבמרביתה נושאות אנחנו כנשים. ולכן היה חשוב לי להעביר גם מסר שאפשר גם וגם. אפשר להיות עורכת דין, אפשר לבוא ולהתראיין ברדיו, ואפשר להיות גם עם תינוקת בת חודשיים שנוכחת ונמצאת. אז אני בסדר עם זה, אם אתם בסדר עם זה, אני מצטערת אם מדי פעם התינוקת שלי, כמו אמא שלה, מאוד דעתנית, אז מדי פעם אם יהיה לה מה להגיד ולתרום לשיחה, אז קודם כל אני מתנצלת על זה.
בשמחה.
ולגבי האלימות הכלכלית, אז בדיוק, זה לא משנה אם הוא מיליונר, או אם זה אנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך, זה לא הצורך הקיומי הכלכלי שנמצא שם. וגם חשוב להגיד, לא כל התנהלות או זאת אומרת, מהצד השני של המתרס, לא כל התנהלות כלכלית שבאה ומקבילים אחד את השני בקניות בגלל צורך קיומי כלכלי, זו התעללות כלכלית. אז הרעיון שעומד בבסיס אלימות כלכלית זה המקום הזה של למנוע צרכים, בעיקר צרכים קיומיים, הרבה פעמים כמו שאת אמרת, על העניין של האוכל התינוקת, על העניין של אוכל בוועדה בכנסת, כשאני נכחתי בה, בוועדה של האלימות הכלכלית, אז דיברה מישהי, היו סיפורי מקרה, ודיברה מישהי שאמרה שנעלו את המקרר ולא אפשרו לה לאכול בגלל שהיה את האוכל שהוא האוכל שלה והאוכל שהוא האוכל שלו. דברים כאלה, דברים כאלה הם אלימות, הם אלימות כלכלית, ששוב, המטרה של אלימות כלכלית היא להשיג שליטה על הצד השני. לבוא ולהגיד, אני כרגע אומר מה לעשות, ואני רוצה להשיג שליטה, ואולי בהמשך אני אסביר לכם איך זה נראה בפועל, זאת אומרת, איך זה מתורגם בפרקטיקה, איך אני רואה את זה במשרד, איך אני רואה את זה עם הלקוחות שלי, מה אני רואה שקורה. איך הסימנים ומה עם תמרורי העזרה שאנחנו צריכים להימנע מהם.
אוקיי, אז אנחנו ניתן לך שתי דקות הפסקה עם איך קוראים לילדה שלך?
אריה.
אריה. אז קבלי את אריה לכמה דקות, ואנחנו נצא לאפרת גוש, תמיד כשאתה בא. תקשיבו למילים, זה שירים שבחרתי, שכן מדברים על אלימות, אלימות פיזית ואפילו אלימות רגשית. תמיד כשאתה בא, אני טיפה פחות, אפרת גוש.
אני טיפה יותר יודעת שאסור, אבל זה לא עוזר לי, לא עוזר. כשאתה בא אני שומרת, מחזיקה עד שהכל עובר. אני יודעת למה באת כבר לא אכפת לי, לא אכפת. כשאתה בא אני כאילו מוכנה לקום להיעלם. אני יודעת למה באת ומה אסור לי לדמיין. אולי אצליח יום אחד לצאת, אולי תראה בי מה שאני באמת, אולי אצליח
חושבת שהשיר הזה הוא אחד השירים הטובים והחכמים, כי דווקא כשאנחנו מדברות על אלימות, וזה לא חייב להיות אלימות כלכלית, או אלימות פיזית, או אלימות, או אלימות טכנולוגית. מספיק שאת מרגישה שאת צריכה להיות ערנית כשהוא מגיע הביתה, שאת צריכה להיכנס למודעות ולחשוב מה להגיד ואיך להתנהג. מספיק שאת מרגישה שאת לידו טיפה פחות, כי משהו שהוא אומר או משהו שהוא עושה או משהו שקורה גורם לך להרגיש ככה, זה בעיניי אלימות, וזה אלימות, זה אלימות נפשית שפשוט יכולה להרוס את החיים. ואני חושבת שהשיר הזה נותן לנו, מכניס אותנו לאווירה שאני בטוחה שיש הרבה נשים שחיות באווירה הזאת, והן לא מודעות לזה בכלל, שזה רגשי, זה נפשי, זה לא משהו שאפשר לשים עליו את האצבע, אבל זה משהו תחושתי שאני קוראת לזה אלימות, אלימות רגשית, ואני לא רוצה שאף אישה תהיה במקום הזה. אז אני חוזרת אלייך, אילה, ואנחנו חוזרות לאלימות כלכלית. אז בואי תספרי לי קצת איך את רואה את האלימות הכלכלית.
אוקיי, אז לאלימות הכלכלית, קודם כל, יש המון מופעים. גם באלימות הכלכלית זה משהו שהוא חמקמק, ונורא קשה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מקרה מובהק של אלימות כלכלית, וזה לא מקרה של אלימות כלכלית, כי כמו שאמרתי, זה חלק מהתעללות נפשית, ולכן בעצם הסיבה של המופע הזה, היא האלימות. זאת אומרת, אם המטרה של
הרצון לשלוט.
נכון, נובע מהרצון לשלוט, מהרצון להקטין את האחר, מהרצון לבסס מקומות של שליטה, אז זה אלימות, ויכול להיות שבמערכת יחסים אחרת אנחנו נראה את אותה התנהגות, והיא לא תהיה בגדר אלימות כלכלית. ולכן קצת קשה לנו לעמוד את זה, אבל את המרורי הזרה שלנו, זה אם באמת יש צד אחד בזוגיות שהוא שולט לחלוטין, והוא יודע את כל ההתנהלות הכלכלית של בני הזוג, וצד אחד שלחלוטין לא מודע. יש לי לקוחות שמגיעים אליי למשרד, ובעצם מציינות, ובדרך כלל זו האישה, ולכן אנחנו נעשה את זה מגדרית, ומציינות שבעצם הגבר הוא מי שמתנהל עם החשבונות. אין להם ולו מושג ירוק על גם מה החשבונות של הבית, כמה הכנסה. הן לא יודעות להגיד כמה הבן זוג שלהם מכניס, הן יודעות להגיד כמה הן מרוויחות, הן לא יודעות להגיד כמה בן הזוג שלהם מרוויח. וזה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי. המצב שהן לא יודעות, לא יודעות מה העלויות של המשק בית שלהם, ואז זה מוביל לתלות כלכלית בבן הזוג, כי הוא מי שמנהל את כל את כל משק הבית, הן מגיעות בסופו של יום כשהן רוצות להתגרש, והן לא באמת יודעות איך הן יכולות להתגרש, אין להן את החופש לעשות את זה.
אז הבעיה היא לא שצד אחד מנהל את החשבונות, הבעיה היא שהצד השני לא יודע מה קורה, ואין לו עצמאות כלכלית כדי להתנהל מחוץ למסגרת של הבית.
נכון, תראה, אני חושבת שבמערכת יחסים תקינה יש תפקידים, וזה בסדר אם התפקידים הם אחד מטבע הדברים מתעסק יותר בחשבונות, והצד השני מתעסק במשהו אחר, בלי קשר למגדר כרגע, בלי קשר לנשים או גברים, אני חושבת שזה בסדר, זה ככה אנחנו מנהלים את החיים שלנו וזה בסדר. אבל גם אם אני לצורך העניין, סתם אני אתן דוגמה, לא מתעסקת בעניינים הכלכליים, נניח, אני מודעת בכל רגע נתון מה הם העניינים הכלכליים, אני יודעת כמה עולה בדיוק לקיים את המשק בית שלי, אני יודעת מה ההכנסות שלנו, אני יודעת מה ההוצאות שלנו. זאת אומרת, יש לי שליטה, יש לי ודאות כלכלית, אני יודעת איפה אני נמצאת, אני לא תלויה לחלוטין בבין הזוג שלי מבחינה כלכלית. אני חושבת שהמקומות האלה הם מקומות בעייתיים. עכשיו, האלימות כלכלית יש לה איזה נופח רומנטי.
מאוד
כן. רומנטי, כשאני אומרת רומנטי, אני מתכוונת במובן שזה נורא נחמד פתאום לא להתעסק בעניינים הכלכליים, ולהגיד איזה כיף הבן זוג שלי מנהל את כל הקטע הכלכלי, ואני אפילו לא צריכה להתעסק
עם זה. אני לא חושבת שזה רק קשור לאלימות כלכלית, את יודעת, גם אלימות פיזית ושליטה אחרת, זה אני דואג לך, אז את לא יכולה ללכת בלי שאני אדע לאן את הולכת, זה גם כן סוג של רומנטיקה. זה אני דואג לך ואוהב אותך מאוד, ואני לכן גם חונק אותך.
יכול להיות, אני חושבת אבל שאלימות פיזי זה משהו שמאוד קל לנו לעמוד אותו. זאת אומרת, אנחנו מאוד יודעים לסווג ויש לנו מודעות לדעת שזו אלימות, שזה כרגע מופע של אלימות. בעוד של אלימות כלכלית, שוב, היא חמקמקה. וזה נראה שפתאום הוא רשם על השם שלי חברה. ולכאורה, הנה, אני בעלת השליטה. אז אם אני בעלת השליטה בחברה, אז להפך, זה רומנטי, הוא תלוי בי בכלל, הוא שם את כל, את כל מרצו עליי. אבל אז כשאנחנו פורטים ואנחנו רואים מה באמת קורה שם בחברה, כמה באמת את יכולה לשלוט למה שקורה שם בחברה, מה את יודעת על מה שקורה שם בחברה, והחברה רשומה על השם שלך.
חברה זה עוד יותר טוב, כי אם היא פושטת רגל, אז היא חברה בעם, ואז את לא מחויבת אישית, אבל אם הוא פותח את החשבון על השם שלך, ונכנס לחובות, ואת הופכת להיות החייבת של המיליונים, זה לא כל כך רומנטי, וזה גם מאוד אישי.
נכון, גם בחברה היום אנחנו יודעים, ואנחנו רואים שהבנקים מחתימים על ערבות אישית. ואז הם מגיעות אליי למשרד, והם אומרים, הוא קרא לי לבנק, וחתמתי, ואני לא יודעת בדיוק על מה חתמתי, והפקידה נורא נחמדה, והפקידה לחצה מהר, יאללה, תחתמו, והוא נורא לחץ, והיו לי מקרים כאלה במשרד, של אני באתי ואני חתמתי, אני לא באמת יודעת על מה חתמתי, ועל מה היא חתמה, היא חתמה על ערבות אישית, בעצם של שקל לשקל בכל החובות של החברה. עכשיו, לא תמיד יש שם חובות, אוקיי? לפעמים יש אלימות כלכלית, ואמרנו, זה לא קשור למצב סוציו-אקונומי, אבל מה קורה כאשר יש חובות? ובעצם אותה אישה שלא ידעה מה קורה, פתאום מוצאת שהיא חייבת מיליונים. פתאום כשהבועה הזאת מתפוצצת, אז לא רק מתפוצצת הבועה של ההבנה שאני חייתי במערכת יחסים מתעללת, ופתאום כנראה התא המשפחתי שלי קרס, כי עם ההבנה הזו זה גם בדרך כלל, בפירוק התא המשפחתי, זאת אומרת זה קצת חוכמת הבדיעבד שפתאום מתחילים לחבר את הדברים, או שזה מאוד סמוך לקריסה של התא המשפחתי, ואז היא מתמודדת לא רק מהקריסה של התא המשפחתי, אלא גם עכשיו אל מול העולם, כי הקריסה הזו של התא המשפחתי הובילה לקריסה כלכלית מאוד מאוד קשה, והיא פתאום מגלה שהיא חייבת המון כסף לאנשים אחרים.
היא גם חייבת המון כסף, והיא גם אין לה עתיד, היא מוגבלת באמצעים, היא לא יכולה ללמוד, היא לא יכולה לעשות שום דבר. היא פשוט נמחקה. והיא צריכה להתחיל הכל מההתחלה. את יודעת, הייתה פה לפני שנה בתוכנית עורך הדין אפרת פודם מהמכללה למינהל, מנהלת מרכז תמורה, שמטפל או תובע גופים כאלה, כמו במקרה כזה של הבנק, הם משתמשים בפקודת הנזיקין כדי לתבוע, כדי לעשות סדר, כדי למנוע את מהגופים הגדולים, כמו בנקים, לקחת, במקרה ההוא, זה היה ילדה של, של אדם שהיה איש עסקים גדול ולא יכול היה לפתוח חשבון כי היה לו חובות, אז היא פתחה לו את החשבון, והיא בסופו של דבר נקלעה לחובות של מיליונים. ובאמצעות פקודת הנזיקים הם תבעו את הבנק על הסכום שהילדה נטבעה בו, והבנק הגיע איתם כמובן להסדר שפטר אותם מהחוב, ונוצרה נורמה כזאת שפקידים לא יכולים, במיוחד במקרה הספציפי ההוא, זה היה בעל עסק שנתן שירותי הסעדה, והוא היה קרוב לבנק וכולם הכירו אותו, וכולם הכירו את הילדה שלו, כי היא גם הייתה שם בבנק, והם ידעו שהיא ילדה בת 18, ושאין לה אחריות כלכלית, ושהיא צעירה, ועדיין החתימו אותה, ועדיין נטלו עליה את כל האחריות של אבא שלה, ולכן גם הבנק בסופו של דבר הסכים לפתור אותה מהחוב שלה, מה שבסופו של דבר המטרה המשמעותית של מרכז תמורה זה שהם יכירו באחריות וייצרו איזה שהם נורמות חדשות שמונעות מבנק להחתים בת או אישה שאין לה מעורבות כלכלית להיות ערבה או חייבת עבור בעל או עבור אבא שלא יכול, שהיא פשוט לא יכולה לסרב לו, כי זה סוג של, זה סוג של אלימות כלכלית, כאילו מה שהאבא אומר, ואני תמיד נזכרת באתי אלון, בסיפור של אתי אלון, שהנורמות שהמשפחה הכתיבו פשוט לא אפשרו לה להגיד לא, כי היא פחדה שיהרגו את, את האח שלה, עשו עליה מניפולציות רגשיות, ובסופו של דבר היא חתמה. וזה דברים שהבנק יכול למנוע על ידי, אם הוא מפחד, כן, זה שיטה שגורמת לבנק פשוט לפחוד ולחשוב פעמיים לפני ש... לפני שהוא מחתים אנשים על ערבויות כאלה.
כן, אז קודם כל, חשוב להגיד שבמקרה שלך זה באמת היה אימא וילדה ואביה.
זה המקרה של מרכז תמורה.
כן, במקרה שציינת. כן. אז חשוב להגיד שאלימות כלכלית גם מגיעה לא רק במערכת יחסים זוגית, אלא גם באמת יכולה להגיע במערכת יחסים אחרת של משפחתית, קרבה בתוך המשפחה. כן. וגם הרבה פעמים אנחנו רואים, והצעות חוק התייחסו גם לזה, אלימות כלכלית של ילדים להוריהם המבוגרים שתלויים בהם. וזה משהו שקורה גם, ואנחנו רואים את זה. זאת אומרת שיש לנו את ההורים המבוגרים שתלויים לחלוטין בילדים, והילדים בעצם לוקחים שליטה על כל החשבונות שלהם, מנהלים את הכספים שלהם, והרבה פעמים עושים בכספים כי בשלהם.
זה כואב, זה אכזרי וזה כואב. מאוד.
אכזרי, כל האלימות הכלכלית היא אכזרית.
זה נכון, כן, אבל את יודעת, כאילו את מתייחסת להורים, וההורים גידלו אותך, והביאו אותך לאן שאת היום, ובסוף את כאילו בועטת בדלי, זה אכזרי. במיוחד. בעיניי.
כן, אני חושבת שאמרנו, זה אלימות, ואלימות... כל סוגי האלימות הם סוגי אלימות אכזריים.
נכון.
אבל אני אחזור לפעילות שמרכז תמורה עושים, ונכון, יש לבנקים חובת תום לב מוגברת, ואפשר, ויש היום יותר ויותר תביעות שבעצם באות ואומרות, רגע, הבנק היה אמור לדעת. עכשיו, הבעיה גם בהיעדר חקיקה, שהיא חקיקה מפורשת לאלימות כלכלית, כי היו ניסיונות...
היה ניסיון בדיוק לפני שנה להעביר חוק למניעת אלימות כלכלית.
היו כמה ניסיונות, ולצערי הניסיונות הללו לא צלחו. ולכן, בהיעדר חקיקה, כשאנחנו מדברים על פקודת הנזיקין, או איזה מקום של לחייב את הבנקים, יש תביעות כאלה, לצערי מאוד קשה להוכיח אותם. זאת אומרת, מה שהם עשו זה עבודה באמת מופלאה, אבל מאוד קשה להוכיח אותם, כי בעצם אנחנו צריכים לדעת, אוקיי, במקרה שלהם זה היה, לפי מה שציין, זה היה מאוד מאוד מובהק, כי יש לנו ילדה בת 18 שכנראה רק לפני גיוס או כחיילת, ואז פתאום כשהיא לוקחת הלוואות שלא תואמות את את המצב האישי שלה, המצב הסוציו-אקונומי שלה, אז זה מעלה איזה תהייה או אמור לעלות תהייה. אבל יש לנו מקרים אחרים שבאמת אנחנו מטילים פה על הבנק להיות שומר הסף, לא תמיד הבנק יכול להיות שומר הסף, ולא תמיד רואים את זה, לא תמיד יודעים את זה, ואני חושבת שהחשיבות היא יותר חשיבות חברתית, החשיבות היא לבוא ולהגיד, בעצם אנחנו ראינו את זה, כל כך הרבה פעמים בשנה האחרונה, את המקרים שבהם התערבו השכנים, שבהם התערבו הקרובים, שבהם הסביבה הייתה לה חשיבות מכרעת. ואני חושבת שהפסקי דין הללו, החשיבות שלהם בעיקר חשיבות חברתית, כי החשיבות שלהם בעצם באה ואומרת...
זה להעלות מודעות, אנחנו... בסוף אנחנו רוצים להעלות את המודעות, וזה דרך להעלות את המודעות.
וכולנו אחראים.
נכון.
זאת אומרת, אם יש את חוק במובן הפלילי, כאשר אנחנו רואים אלימות, אז יש את חוק לא תעמוד על דם רעך, המשמעות היא, אנחנו, יש לנו אחריות, אנחנו לא באמת יכולים לאטום את האוזניים ולהגיד, רגע, יש פה איזה משהו שמעלה לי תמיהות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אנחנו מחויבים כחברה, אם אנחנו רוצים למגר את האלימות ואת התופעה של האלימות, בדיוק כמו שיש מופעים אחרים של אלימות שאנחנו רואים אותם, החרמות בבתי ספר, הדברים שאנחנו רואים ואנחנו מעלים את המודעות, אני חושבת שהיום יש יותר ויותר קריאה לנו כחברה לקחת חלק אקטיבי בלמגר את האלימות.
לגמרי. לגמרי, אבל תגידי לי, מה אנחנו עושים אז במקרה כזה של אישה שחתמה ערבות לבעלה והיא נקלט לחובות של מיליונים והתא המשפחתי מתפרק והיא נשארת חייבת? איך את, כשהיא מגיעה אלייך, איך את מטפלת בה? איך היא יוצאת מהסיטואציה הזאת למעשה?
אוקיי, אז הטיפול המשפטי מתחלק לשתי קטגוריות. קטגוריה הראשונה בעצם זה במערכת היחסים אל מול הבן זוג לשעבר. שם אז היא יכולה לתבוע אותו בבית משפט לענייני משפחה, אפשר לבקש לנסות להתחקות אחרי הכסף.
אבל אין לו כסף.
אם הוא יבריח, לנסות לראות מה קורה. הרבה פעמים כשעוקבים אחרי הכסף, אז מגלים שלאורך שנים היו הפקדות שעוברו לכל מיני מקורבים שלו, או כל מיני דברים כאלה, וזה היה איזה דרך של להעלים את הכסף מהתא המשפחתי. ופתאום רואים שאימא שלו, שמתקיימת מקצבה, קנתה נכס. אז אלה דברים שמצריכים גם משאבים כלכליים, כי להתחקות אחרי הכסף ולעקוב אחרי הכסף זה משהו שהוא לא קל לעשות. אבל שמורה לה הדרך לתבוע אותו בבית משפט לענייני משפחה, בתביעות רכושיות כאלה אחרות. הצד השני הוא אל מול צדדי ג' אל מול אותם האנשים שהיא חייבת להם כסף, כי הרי אמרנו שהוא יחתים אותה, ובעצם היא כרגע חייבת כסף ביחד איתו, או לא ביחד איתו, תלוי, הרבה פעמים ביחד איתו, היא חייבת כסף. ואותם צדדי ג' גם הם מתחלקים לקטגוריות, כי יש את הצדדי ג' שהם תמי לב, יש את האנשים שנתנו לו הלוואה ולא ידעו על מה מדובר, יש את הבנקים שאנחנו דיברנו על החובת המולב המוגברת שלהם בכדי לנסות להבין רגע, מי פה לוקח את ההלוואה, האם הוא היה מעורב, האם הוא לא מעורב, על מה אני מחתימה כרגע, ולפחות אפילו ברמה הבסיסית ביותר לידע על מה את מחתימה, ולא לחתום או להחתים בלנקו. כן. וזה משהו שיש חובה לבנקים להסביר. זאת אומרת, יש איזה גילוי נאות שהם צריכים לעשות ברגע שאת באה לחתום. ואמרנו, אז ויש את הנושים שהם לא תמי לב. אז יש את הנושים שידעו והיו חלק עם הבעל, וההתנהלות איתם היא התנהלות אולי אחרת. זאת אומרת, ההתנהלות איתם זה איזה ניסיון לבוא בכל מיני ערכאות, זאת אומרת, אפשר, אם הם פתחו תיק הוצאה לפועל, במסגרת התנגדות בתיק ההוצאה לפועל, אפשר לנהל את זה במסגרת בית משפט שלום, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, רגע, אני לא חייבת, אתה ידעת, לי לא היה שום דבר איתך. גם מאוד מאוד מורכב, נטל ראייתי מאוד קשה מאוד להוכיח. אבל הסוגי נושים הם שונים, ולפעמים אין מנוס מלפנות להליכים של חדלות פירעון. זאת אומרת, מה שאני אמרתי זה אפשר מצד אחד להתנהל אל מול הנושים, בקטגוריה השנייה שהיא לא אל מול הבעל, להתנהל אל מול הנושים, וכל נושה והסיפור שלו פה, אם אנחנו מתנהלים מול הנושים, אנחנו חייבים להבין שיש לנו את הסיפורים האחרים, זאת אומרת, לכל חוב יש את הנסיבות שבו הוא מצא.
אם את מסתכלת על זה כמו ללכת ולטפל כמו עץ, ללכת ולטפל בכל ענף ולפתור את הבעיה שלו אצלו, במקום ללכת להליך של חדלות פירעון, שזה לטפל בשורש הבעיה ולשלם לכולם ביחד, ולהגיע בסופו של דבר להפטר, ולהתחיל את החיים מחדש.
נכון, אז הליך של חדלות פירעון זה בעצם הליך שמכנס את כל התיקים, את כל החובות, ובעצם בא ואומר תחת בית המשפט, בודקים מה הנסיבות הספציפיות של אותה אישה בעצם, כמה היא יכולה להחזיר, ובסופו של יום מה שהיא לא יכולה להחזיר, בהנחה והחובות שלה היו בתום לב, שבמקרה הזה החובות היו בתום לב, אז אחרי איקס זמן היא יכולה לקבל מחיקה משאר החובות. זה לא תמיד נכון לפנות להליכים של חדלות פירעון, זאת אומרת צריך להגיד את זה על השולחן, כי זה קטם, וזה נשאר איתה, ויש לכך השלכות. זאת אומרת, לפעמים הליכים של חדלות, צריך להכיר, אין לי לצערי תשובה שאני יכולה לבוא ולהגיד, זו התשובה המוחלטת לכל אחד מהמקרים. לפעמים הליכים של חדלות פירעון, הם ההליכים הנכונים, אין מנוס מזה, זה יכול לגאול את אותה אישה מטעויות העבר ולאפשר לה את הדרך החדשה, גם להם יש מחיר, הטיפול במקרים האלה הוא צריך להיות טיפול הוליסטי, צריך להסתכל על התא המשפחתי הזה, לראות את האלמנט השיקומי בו, ולהבין גם לפעמים את האנרגיה ואת הכוחות לנהל הליכים ומאבקים בכל כך הרבה חזיתות, כי זה מה שצריך בעצם, צריך לנהל את התיק משפחה אל מול הגרוש, צריך לנהל את התיקים אל מול אנשים, ולפעמים פשוט אין את הכוחות הנפשיים, אז צריך להבין מי עומד מולנו ולהתאים את המציאות המשפטית בהתאם למציאות המשפחתית, אין מה לעשות.
כן, המשפחתית והנפשית. אז אני רוצה שנקשיב עכשיו לשיר נוסף של אפרת גוש, קרב אגרוף, שיר יותר פיזי, ונחזור ונמשיך לדבר. אפרת גוש.
ידיים שמרי תזכרני על הגוף.
קודם כל, הגני על הגוף. אילה.
כן.
תראי, כשגברים מכים, הם רואים שהאישה פצועה, או שהם רואים, הם מסתכלים מה קורה. אבל כשגברים אלימים כלכלית או טכנולוגית, לא רואים את זה בעיניים. האם הם מודעים למה שהם עושים?
אני לא כל כך יודעת לענות על זה. אני חושבת שהרבה פעמים, באופן כללי, כשאנחנו פועלים בדרך שהיא לא דרך מוסרית, המצפן המוסרי שלנו ככה מאותת לנו שמשהו לא תקין. אבל אני חושבת שצריך לעשות המון עבודה על מנת לדעת ולהבין. הרבה פעמים אנחנו יודעים מאנשים שהם גברים מתעללים, או שגברים שנוקטים באמצעי אלימות, אנחנו יודעים שהם הגיעו מבית שהוא בית מתעלל. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד את זה. אז הם בעצמם צריכים להיות מחויבים לעשות את העבודה ולהבין. את יודעת מה רמת מודעות? אני לא יודעת להגיד לך באופן כללי. יש כאלה שמרגישים שזה לא בסדר, ויש כאלה שאני חושבת שהם
חושבים שככה זה צריך להיות, כי ככה הם גדלו, כן. וזה מה שהם ראו, וזה מה שהם יודעים. לא יודעים אחרת.
כן, כי ככה הם גדלו, כי החברה הפטריארכלית שהם גדלו בה, זאת אומרת, זה לא רק כי ככה הם גדלו, כי במערכת יחסים שלהם הייתה מערכת יחסים שהיא מתעללת, אלא כי הם גם גדלו בבית שבו הגבר הוא בעצם מי שנותן את הטון. וזו הציפייה שלהם לשחזר את המקומות האלה גם בבית שלהם, ואם תשאלי אותם, הם מאוד מכבדים את האישה שלהם. והם מקלים יגדירו, על האישה שלהם.
הם גם יגדירו את עצמם פמיניסטים. כן, אני פמיניסט, אני מכבדת את האישה שלי, אני נותן לה ללכת לקוסמטיקאית, אני... כן?
אני חושבת שהרבה פעמים זה נתפס כהקלה, איזה יופי. אני לא נותן לה להתעסק עם החשבונות, איזה יופי. הכל רשום על השם שלה, איזה יופי.
תראי, אני חוזרת, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את הסיטואציה של אלימות כלכלית. ומצד אחד אנחנו חוזרים באמת לילדות, לגיל 0 עד 3, שמחקרים מראים שזה הגיל שבו נצרבת התודעה, ומה שאתה קולט במיליון דרכים שונות, זה מה שהופך להיות אתה. זאת אומרת, אם אתה נוכחת וגדלת בבית שיש בו אלימות פיזית, או אלימות כלכלית, או שוויון בנטל, זה האיש שאתה הופך להיות, ואתה מצדיק את הסיטואציה הזאת, כי זאת הסיטואציה שאתה מכיר, אתה לא מכיר שום סיטואציה אחרת. מצד שני, אנחנו עוד לא מגיעים למצב, וזו השאיפה שלי שנגיע למצב שאנחנו כן יכולים לחנך מגיל 0 עד 3, כדי מלכתחילה לתת איזושהי ראייה אחרת שוויונית. מה אנחנו יכולים לעשות אחר כך? מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו עם מי שכבר התבגרו וכבר הפכו להיות יחידות מודעות מפותחות והן אלימות? מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לטפל בזה?
אז קודם כל אני אגיד בעניין של האפס עד שלוש, שזה כאילו לוקח לנו את הכוח, כי זה אומר לא משנה כמה אנחנו נתפתח ואנחנו נלמד, אנחנו נהיה שבועים בגורלנו, ואני לא מאמינה שזה נכון.
זה לא לוקח לנו את הכוח, הכוח הוא תמיד בידינו, זה פשוט מחייב אותנו, מה שספגנו מאפס עד שלוש, אנחנו אחר כך צריכים פשוט להשקיע יותר אנרגיה כדי לשנות, זה הכל, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשנות.
נכון, 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 זה בדיוק מה שאני אומרת. אז אני אומרת, אנחנו תמיד יכולים להגדיל את המודעות וללמוד ולהתפתח, ואנחנו רואים גם עבודה שנעשית עם גברים אלימים, שהם עוברים דרך, הם עוברים דרך והם לומדים, ויש מעגלי גברים אפילו שעושים בבתי כלא, וכל כך הרבה כאב יוצא משם. אני חושבת שהעניינים המגדריים, הפצעים המגדריים, הם פצעים שכולנו כחברה, הם פצעים מדממים לכולנו. ויש את הנטייה הזאת לחשוב ש... שגברים לא מדממים, אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שגם גברים מדממים מאוד, כי האתוס, במיוחד בחברה כמו שלנו, האתוס של הגבריות הוא אתוס שמצלק, מצלק את כל מי שלא לא נכנס למודל הזה, ואת כל מי שמרימים גבה, אם הוא פתאום רוצה להיות אב מעורב, או מרימים גבה, אם הוא פתאום, איך אתה נותן לאשתך לשלוט, או מרימים גבה, החברה שלנו היא חברה שמשרישה דפוסי גבריות מאוד מאוד מובהקים, והפצעים המגדריים מדממים לכולנו.
ולא סתם, את יודעת, הדוח של ויצו, דוח האלימות השנתי, דיבר על זה ש300% יותר גברים פונים לקו הגברים. זאת אומרת שהם בעצמם מבקשים עזרה. הם מודעים לבעיה והם מבקשים לטפל בה.
נכון. אגב, בפקולטה למגדר יש מחלקות של לימודי גבריות, והלימודי גבריות זה נורא מעניין, אם אנחנו הולכים לשורש ואנחנו רואים איך התחילו הלימודי גבריות. אז לימודי גבריות, אחרי שהתחילו לימודי נשים, אז בעצם התחילו לימודי גבריות. וכשחקרו את הלימודי גבריות, אחרי מלחמת וייטנאם, מצאו שגברים חזרו הלומי קרב, פצועים, ולא יכולים לדבר את הכאב שלהם, כי אתם לוחמים.
כי אסור להם, כי זה הופך אותם לחלשים,
נכון? וזה עושה אתכם רגישים, וזה מתייג אתכם, ומתייג אתכם כנשים, נכון? כי נשים הן חלשות, נשים הן רגישות, ונשים הן... והפצעים הללו מדממים, וגם המקום הזה של הרצון, ולכן אני אמרתי, זה נורא תלוי גם במקומות שאנחנו מגיעים מהם, כי דיברנו על מודעות, אז אנשים הרבה פעמים מגיעים מבית כזה, שבו הם תפסו את האבא שלהם כאיזה משהו, בין אם הוא היה אלים או לא היה אלים, אבל כאיזה משהו מאוד מאוד דומיננטי, ואז הניסיון והרצון שלה להיות מאוד דומיננטי, או שיכבדו אותי, או... המקומות האלה, הפערים האלה, הם פערים לא מדוברים, וזה משהו שמוביל להמון המון כאב. אבל כל זה היה רק הקדמה לתשובה שרציתי להגיד לך. אז התשובה שרציתי להגיד לך, באמת לשאלה של מה אפשר לעשות, אז לדעתי מודעות, מודעות, מודעות. אני חושבת שבגלל זה מאוד מאוד חשוב, המפגש אפילו שאנחנו, כמו המפגש שאנחנו עושות פה היום, ובגלל זה לצד רעשי הרקע שלי היה מאוד חשוב לי לבוא ולקחת חלק, ולבוא ולהגיד, אני חושבת שהמקומות האלה של באמת לדבר את הדבר הזה, לשים את המרורי הזרה, אני חושבת שעכשיו עושים עבודה מאוד מאוד טובה בלעורר את המודעות לאלימות על כל הגוונים שלה, אני יכולה להגיד לכם, אני ילדתי לפני חודשיים, אז בצמתים האלה של נשים שהן נמצאות, עושים אלימות, זאת אומרת, יש שאלון שאת ממלאת אחרי הלידה, במפגש הראשון בטיפת חלב, אבל אם את סובלת מאלימות, יש המון המון שירות
כן,
על הנושא.
כן, אבל דווקא בשאלון כתוב, אם את סובלת מאלימות, שאלה אם מקים אותך, אבל האלימות יש לה כל כך הרבה רבדים, לא שואלים אותך, אם את סובלת מאלימות כלכלית, או מאלימות טכנולוגית, וכל הרעיון הוא בכלל שנבין מה זה אלימות כלכלית ואלימות טכנולוגית, כדי שנוכל לשים על זה את האצבע ולשנות את זה. כשמגיעים למשטרה ואומרים, הבעל שלי לא נותן לי למשוך כסף מהחשבון, אז שואלים אותה, מה את רוצה? אז מה את עושה פה? או הבעל שלי מחק לי את כל החברים מהפייסבוק הגברים, אז מה את עושה פה? זה בדיוק העניין שצריך לתת לדברים האלה שם ולהבין שזה בעיה ושצריך לטפל בה.
נכון, נכון, אני מסכימה, אני פשוט אומרת שאם זה כבר מתחיל לחלחל למקומות הממסדיים ולמקומות בצמתים שבהם נשים נמצאות, ואני חושבת שכבר עברנו כברת דרך, זה שיש עוד דרך ארוכה לעשות, בהחלט יש דרך ארוכה לעשות, זאת אומרת, לא רק באלימות כלכלית, הייתה עכשיו סערה תקשורתית סביב הפוסט של גל גברעם, שהיא דיברה על זה שהיא הגיעה להתלונן על הטרדה מינית, ובעצם אמרו לה, יפנו אותה לערוצים מקוונים. כן. אז אנחנו לא מדברים רק על אלימות, על אלימות כלכלית, שזה עוד משהו שבהחלט, קשה מאוד לעמוד אותו, בייחוד שאין כרגע צורך מיידי, זאת אומרת, זה התנהלות מתמשכת, אבל זה בשונה מאלימות פיזית, שכרגע יש לנו את המקלט, זאת אומרת, פה זה לא נתפס כאיזה משהו מיידי.
זה יותר פיזי, רואים את זה, רואים את החברות, את העיניים הכחולות, את הפצעים, רואים את זה ומתייחסים לזה. אלימות כלכלית,
וגם כשרואים, אז יש לנו עדיין דרך לעבור, נכון? גם שם הטיפול הוא לא טיפול אולטימטיבי. אז ודאי שאנחנו מדברים על אלימות כלכלית. אז אני מודעות, 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 אבל העובדה שיש את היום הזה, העובדה, את החודש הזה, העובדה שזה מחלחל לממסד, העובדה שבמקומות שבהם פוגשים נשים, יש את זה, מדברים את זה. נכון שצריכים לעשות עבודת מודעות, לדעתי, צריכים להכשיר שוטרים שבקיאים בתחומי האלימות על גווניה, צריכים להכשיר רופאי משפחה ורופאי נשים בתחומי האלימות, צריכים לעשות עבודה אל מול הבנקים, צריכים לעשות כל כך הרבה דברים, אבל אני רואה
שדברים... אני חושבת שצריך ללמד בנים ובנות מהרגע שהם מסוגלים לספור חינוך פיננסי, וללמד בנות ובנים באותו מסר שהם קודם כל חייבים להיות עצמאית כלכלית, כדי שבסיטואציה כזאת של אלימות כלכלית, או כל סיטואציה שלא טובה להם בזוגיות, הם יוכלו לעזוב ולפתוח חיים חדשים. כי אם את לא יכולה ואין לך, אין לך עצמאות כלכלית, או את חוששת מעצמאות כלכלית, אני חושבת שהחשש הזה מכסף, השיחות על כסף, זה דברים שצריך, את יודעת, זה אותם סטיגמות שאת דיברת עליהם בהתחלה, שמחנכים אותנו שכסף זה לא מוסרי, ושאסור לדבר על כסף, ושזה של בנים, הגברים הם אלה שמרוויחים, ואנשים מטפלות בילדים. אז אלה דברים שהמסר חייב להיות אחיד. את צריכה להיות עצמאית, הוא צריך להיות עצמאית. היא עצמאית, תוכלי תמיד להתפרנס, ואם הסיטואציה לא תתאים לך, הסיטואציה הזוגית, תוכלי לעזוב אותה. את לא חייבת להיות מיליונרית כדי לעזוב אותה. את צריכה פשוט אפשרות להתפרנס ולהבין שאת יכולה להתפרנס ואת יכולה להיות עצמאית כלכלית. וזה אנחנו צריכים לתת לילדים לפי דעתי מהגיל, מהרגע שזה אפשרי.
נכון, ואני חושבת שהדיון הזה לא יהיה שלם אם אנחנו גם לא נציין את העובדה של גם פערי השכר במשק. זאת אומרת, נכון שצריך לחנך נשים כלכלית, אבל צריך גם ללמד נשים לבוא ולבקש, וכשעשו מחקרים וראו שנשים מבקשות פחות במשכורת. נשים, אנחנו צריכות לדעת שזה בסדר וזה לגיטימי לדרוש שכר.
זה שוב בעיניי, אנחנו צריכות כבר לסיים, אבל זה שוב לוקח אותנו להתחלה, לעובדה שנשים בהיררכיה האנושית הן פחותות מגברים. זה שפונים אליהם בלשון זכר, או שלא פונים אליהם בכלל, פונים רק לגברים. זה כבר עניין פילוסופי שבונה את התודעה של האישה, שאחר כך היא לא מעיזה לבקש, כי היא לא חושבת שמגיע לה. וזה אותו חינוך שאני מדברת עליו בשנים הראשונות, שהוא זה שבסופו של דבר יעזור לנו לבקש מה שמגיע לנו, ולא נחשוב שמגיע לנו פחות.
אז אני חושבת שבאמת כאימהות לבנות, וכמובן גם כאימהות לבנים, אבל כאימהות לבנות אנחנו צריכות לשים להבין, הנה עכשיו התינוקת שלי, שוב, רק בת חודשיים, אני אם לבת חדשה, אני אם לבן לא חדשה, אבל אני אם לבת טרייה.
כן, ואת גם אימא אחרת, היום את אימא אחרת ממה שהיית קודם.
אני אימא אחרת ממה שהייתי קודם, למרות שגם עם הבן שלי אני כבר הייתי, זה אחרי שלמדתי ואחרי שהכרתי את התכנים והקפדתי לבוא, אבל עם הבנים זו עבודה אחרת, עם הבנים זה בסדר להראות כאב, וזה בסדר להראות רגש, ועם הבנות העבודה לדעתי צריכה להיות התשובה לא פחות מאף אחד אחר.
אז אילה, אני ממש מודה לך שהיית איתנו.
תודה שהזמנתם אותי.
תודה שפתחת לנו את הראש על ההסתכלות לאלימות כלכלית. אני מקווה שלמישהי זה עזר ושינה את התפיסה. אז שוב, להתראות ותודה רבה אילה. ואני רוצה להודות לכולכם שהייתם איתנו, ולגיל בן פורט הטכנאי שלנו, ואחרינו, חיננית לויפר פלד, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ונסיים עם ולץ להגנת הצומח של ג'ן בורדואן הזהב הפייגלין. להתראות?
להתראות.
משגיח רק עליי, איש היום שומר.
תיגר